שמספר את המחה, זאת חוקת הפסח. הציוויים של פסח מפוצלים לשניים. יש ציוויים שנאמרו בתחילת המערכה, בחודש הזה לכם ראש חודשים, בעצם לראש חודש ניסן, זה חלק מהציוויים על חורבן פסח, ואחר כך בזמן היציאה ממצרים עצמה בפרשת בו, ממש ממש ביציאה עצמה, אז עוד פעם יש כמה ציוויים ברגע היציאה, כל מיני הלכות. זאת חוקת הפסח, כל בן הרי לא יכול לבוא, תושב שכיר לא יכול לבוא, ולכאורה זה תימה, למה כל הדינים האלו לא נכתבו בתחילת המערכה? אם זה הלכות שקשורות לקורבן פסח, למה לא כתבת אותם יחד עם כל ההלכות של פסח בפרשת החודש הזה לכם? המצוות שם, המצוות עשה על מצות ומורים יוכלו, וגם הדינה תאכלו ממנו נע וכו', ולא תותיר ממנו עד בוקר, כל המצוות עשה. למה זה לא נכתב שם? ואותן המצוות שהן תיקון הפסח, הרי הוא ציווה אותם בראש חודש, ועשרה הלכות ציווה לקיחתו. נחלק המהר"ל חילוק: בראש חודש ניסן, מה שהמצוות זה מצוות עשה, הדגש זה מצוות עשה, שצריך לקחת את הפסח ולאכול אותו על מצות ומורים. כל המצוות עשה של הפסח צוו בראש חודש ניסן, ומה שעכשיו מצווים ברגע היציאה ממצרים בליל ט"ו זה המצוות הלא תעשה. זאת אומרת, התורה מחלקת בין העשה ללא תעשה של קורבן פסח. את העשה היא מצווה שבועיים לפני, ואת הלא תעשה באותם רגעים ממש של היציאה ממצרים. איזה לא תעשה? כל בן איכה לא יכול להיות, כל הראל לא יכול להיות, לא תוציא מן הבית חוצה, כל הלא תעשה. זאת אומרת, להכין את הפסח על דרך החיוב, זה נאמר מראש, איך מתכוננים לפסח. צריך בבית אחד יאכל ועוד כל מיני הלכות, ופה הדגש שלה לא תעשה. כלל אם כן הסיכום, שהעשייה בראש חודש, הלקיחה ביוד בחודש, ויוד דלת השחיטה, ופה כל הלא תעשה. לא לעבור על כל הדינים. מה היסוד להבחנה הזאת שבין שני הצדדים האלו, בין העשה לבין הלא תעשה, בין שני הציוויים? זאת אומרת שיש פה שתי עבודות, עבודה אחת על דרך החיוב, עבודה אחת על דרך השלילה. מה ההבדל בין העבודה על דרך החיוב לעבודה על דרך השלילה? העבודה על דרך החיוב היא עדיין לא מבטאת את יציאת מצרים. אדם יכול לעשות המון דברים על דרך החיוב ולא לצאת. דוגמה, אדם למשל יכול לקיים מצוות ועדיין להישאר אדם רשע. יש מצב כזה? איך? נגיד אדם, הוא נותן הרבה צדקה, כל יום הוא נותן צדקה, אבל הוא גונב הרבה, הוא גם גונב הרבה. יש גנבים כאלה, יש אנשים שהם גנבים, והם גם נותנים צדקה שלהם להם טוב. הם צד אחד גנבים, צד שני להם טוב. האם האדם הזה הוא רשע או צדיק? הוא רשע. למה? כי כל עוד האדם לא מקפיד על הלא תעשה, הוא עדיין לא הכריע להיפרד מהתרומה. יכול להיות שעושה מעשים טובים, זה יפה, הוא לא קיבל הכרעה בקרבו לצאת, להיפרד. מה שיוצר את הפרידה, מה שיוצר את ההכרעה לצאת, להיפרד, זה הלא תעשה. העשה עדיין זה לא הכרעה. העשה הוא חשוב, כי העשה יוצר את הרצונות, מה אני רוצה, לכן מתחילים עם העשה. חודש הזה לכם, מה אתם רוצים, מה השאיפות שלכם, מי אתם, עם ישראל, עשו, עשו, עשו. אבל ברגע היציאה ממצרים, ברגע של השחיטה, ברגע של ההכרעה, הדגש זה הלא תעשה. כשאתה לא, אתה מקפיד על הלא, זה מראה את ההכרעה. למשל, לא כל הרי לא יאכל בו, זה הכרעה. צריך להכריע, אתה רוצה להיות ערל או לא ערל, אתה נימול או לא, צריך להכריע. זהו, אתה שייך לעם ישראל, זה נפרד ממצרים, נפרד מהמצרים. צריך לחוץ את העולה, כל ערל לא יאכל בו, צריך להכריע. ובן נחר לא יאכל בו. מה זה בן נחר? אומרת הגמרא, מי שהוא לא מאמין עד הסוף, שהוא יש לו ככה, הוא לא מאמין גם בריבונו של עולם, צריך להכריע, להיפרד. לא תוציא מן הבית, גם אוכל קורבן פסח, יש לחץ, זה, המצרים פה צועקים, אומרים לנו לצאת, המצרים דופקים על הדלתות, נו תצאו, תצאו מהר, תצאו כבר, נו מה, הם רוצים שנצא מפה כבר, הם דוחקים בנו לצאת החוצה, כי אין בית אשר אין שם מת, נו אז נצא. אנחנו יוצאים לא כשבא לנו, לא כשאנחנו רוצים, לא כשהמצרים רוצים, לא כשהקדוש ברוך הוא אומר את זה. זה קשה. זאת אומרת, זה הכרעה. הלא תעשה, הוא יוצר את ההכרעה שאנחנו עבדי השם. כשאדם מקיים מצוות עשה, זה עדיין לא הכרעה בחיים שהוא עבד השם. הוא יכול עדיין להיות גם וגם. הלא תעשה, זה יוצר את ההכרעה החריפה. ולכן, מה זה ויעשו כל בני ישראל? עזב עלי עשו. אבל היו כמה אנשים שלא יכלו לעשות את הפסח, אלא כמנה שכל אחד ואחד עשה את כל המאמצים בעצם להתאים את עצמו, כן? זה עבודה כבר. כל אחד ואחד להשתייך. איך אתה משתייך? השייכות יוצא שהיא על דרך השלילה. השייכות הכי גדולה בחיים היא לא על ידי החיוב, על ידי השלילה. זה כלל גדול, צריך הרבה להפנים אותו, שהחיבור הכי גדול, השייכות הכי גדולה לתורה ולעם ישראל, זה לא בחיוב אלא בשלילה. בחיוב זה לא שייכות, זה לא עיקר השייכות, עיקר זה מה לא. כן,
למה זה ככה? הרי אדם שמקיים מצוות, זה מה שהוא עושה את זה, זה שאתה לא רוצה, לא גונה בזה.
אז בוא ניתן דוגמה. מה מגדיר בית כנסת? מה מגדיר בית כנסת?
מקום שבו מתפללים.
אני יכול להתפלל גם בבית, אני יכול להתפלל בכל מקום, אני יכול להתפלל
מקום בו יש דבר שאתה שולל אותו. ואז
אני שואל, מה מגדיר בית כנסת?
מקום בו יש דברי קדושה.
אני יכול גם בבית, אני אצלי בבית שם ספרי תורה ומתפלל. אני לוקח ארון קודש, אני לוקח אותו לטיעוד, לוקח אותו לאימון בשטח. אני שואל, מה מגדיר בית כנסת?
זה שזה לא בית וזה לא חדש.
מה הגדרה של בית כנסת? שמה? שאסור לדבר שיחת חולין, שלא עושים בו שום דבר אלא רק דברים שבקדושה. לא שעושים דברים שבקדושה, אלא שלא עושים שום דבר אחר אלא רק דברים שבקדושה. זה מה שיוצר את המעלה של בית כנסת. זאת אומרת, אתה רואה שהעוצמה של העוצמה של הגדרת הזהות היא על דרך השלילה. כן,
אפשר לומר את הדבר על בית המקדש?
בוודאי, בוודאי, נכון מאוד. מה יוצר בית המקדש? מקדש שברגע שהוא נבנה נסרו הבמות, נסר להקריב קורבן בכל מקום, זה יוצר את קדושת המקדש. נכון מאוד.
זה שם המתחילים
קורבן. נכון מאוד. זה האיסור. אם היה אפשר להקריב עוד קורבנות בכל מיני מקומות בארץ, אז בית המקדש לא היה כל כך מקדש. מה זה מקדש? מיוחד, נכון? מקדש לדבר, מקדש לזה. אם אפשר להקריב קורבנות בעוד מקום, אז הוא מקדש רק כזה מיוחד, מקדש רק לזה. יש אפשר מאוד. זה שנאסרו, אסור להקריב בכל מקום אחר, זה מיוחד. זאת אומרת, המיוחדות של דבר, המעלה שלו, העוצמה שלו, זה על ידי השלילה. לא, אין משהו אחר. גם בנישואין, עוצמת הנישואין, מה זה קידושין? מה אמרת הגמרא? דאסר לכל העולם כהקדש, אומרת הגמרא, שהיא אסורה לכל העולם. אם היא לא אסורה לכל העולם, זה לא קידושין. יש בינינו קשר, טוב. לפעמים אני נותן שיחות לנוער או לאנשים לא דתיים, חמסים נוספים, אני רוצה להסביר להם מה זה לא, למה התורה שיותר לא תעשה מה שעשה. זה מפריע לאנשים שהתורה היא בעיקר לא מה יש יותר בתורה. לכאורה יותר שלילית. יש 365 ורק 248 מצוות עשה, אז התורה היא באמת יותר שלילית מאשר חיובית. יש הרבה יותר לא תורה, גם העונשים החמורים בתורה זה הלא לא תעשה, אבל בעיקר זה הלא. מגיע הגר, רוצה להתגייר על רגל אחת, מה אומר לו אילה לזקן? תגיד עשה, תגיד משהו חיובי, תגיד היהדות היא בעד זה וזה, התורה היא בעד. לא, למה אתה לא אומר חיוב? למה אתה אומר שלילה? רואים שבאמת אי אפשר ליצור שייכות אלא דרך השלילה. אז אני מביא להם ככה דוגמה של חדד. אם נגיד יש איש אחד פה פוגש אישה, אומר לה אני אוהב אותך מאוד מאוד, רוצה שנתחתן. למה? כי אני מאוד מאוד אוהב אותך. היא שמחה, אתה בטוח אוהב אותי? כן, כן, אני מאוד מאוד אוהב אותך. אמא שהיא שמחה מאוד מאוד, זאת אומרת, אתה בטוח שאתה אוהב אותי? כן, אני מאוד אוהב אותך. תגיד לך, אני בן אדם מאוד אוהב. אני אוהב אותך, אני אוהב את דודה שלי ואת סבתא שלי ואני אוהב את השכנות שלי ואת חברות שלי. אני אדם מאוד אוהב אותך. להתראות, אני לא רוצה לראות אותו יותר. למה? מה לא טוב? זה לא שווה שם דבר. מה היא רוצה? שיואב?
מה?
רק אותה. שיואב רוצה. שיואב רוצה ולא כמו אחרות. אם אין את זה, זה לא שווה לה. ולא נחשב. אתה לא מבין בה. זאת אומרת שאהבה באמת היא שלילית. אהבה באמת היא מלאה שלילית. לכן ביציאת מצרים, ברגע היציאה, השפה היא שלילית. כי זה הכרעה. זהו, להיפרד. מה להיפרד? כל הרי לא יכול בו. בין לכל לא. צריך להכריע. כל עם ישראל מכריעים. זה, ככה זה נראית יציאה ממצרים. יש הכנות, יש את היציאה. הכנות זה בעשה. היציאה זה בלא תעשה. להיפרד, לצאת, זהו, לצאת. אומנם, יש לנו פסח אחר, שנקרא פסח שני. יש הבדל מאוד גדול בין פסח ראשון לפסח שני. פסח ראשון יש המון איסורים. פסח שני פחות. אפשר לאכול חמץ. פחות איסורים כמו אשר בפסח ראשון. תקרא פסח קטן. מה ההבדל? פסח שני הוא בא בשביל היחיד. יש חילוק גדול בין הכלל לבין היחיד. פסח ראשון בא להגדיר את כלל ישראל. אז מה הנושא של פסח ראשון? שכל אחד ואחד אומר אני שייך לכלל ישראל. זה פסח ראשון. אני לא שייך לאומות העולם, אני שייך רק לכלל ישראל. כלל ישראל, אני רק שייך לריבונו של עולם. זה עבודת הכלל, שהעם הזה הוא להשם יתברך. יש גם עבודת הפרט, שאני באופן אישי עובד את השם. אם אדם לא יכל לעבור לפסח ראשון, טוב, היה. פסח ראשון זה אירוע לאומי. לא היה באירוע לאומי הזה. אבל עדיין יש מימד אישי. אתה אומר, אני עובד השם. לכן, בפסח שני הוא שונה של עבודת היחיד. רואים שאם כן פסח, זה בו שני בחינות. בחינה אחת זה השייכות הכללית, של כלל ישראל שייך לריבונו של עולם, ורק לו ואין בלתו. ויש את הצד האישי גם, שכל אחד ואחד באופן אישי, צריך להגיד, אני שייך לריבונו של עולם. כדי לחדד עוד את הדיון הזה של ההבדל בין כלל לפרט, מביא המהר"ל מקור. אהיה אשר אהיה, בתחילת פרשת שמות, אומר רבי יוחנן במדרש, אהיה אשר אהיה ביחידים, אבל במרובים, על כורחם שלא בטובתם, שוברים את שיניהם, אני לא חלב. ביד חזקה הם לא חלב. יש הבדל אם כן בין הכלל לבין הפרט. כלל ישראל זה לא שייך לבחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא המלך שלנו על כל פנים. נרצה, לא נרצה, זה לא קשה, לא נושא בחירי בכלל. אנחנו עם השם. אין אופציה. אין אופציה. זה שלילי. כשאתה אומר למישהו, אני מולך עליך בעל כוחך. אין, זה לא נושא לדיון בכלל. תרצו או לא תרצו, זה לא משנה, אני המלך שלכם. זה מסר חיובי או מסר שלילי? זה שלי, אבל הוא מלא חיוב. כי הוא אומר, אני תמיד אהיה המלך שלכם ואימה. תרצו אותו, בצד אחד זה מסר שלי, אבל הוא מסתתר בתוך הרבה חיוב. זאת אומרת, הקשר של כלל ישראל עם הקדוש ברוך הוא קשר שיותר בולט בצד השלילי. שאין, אין, לא יעזור לכם. אני תמיד אהיה המלך שלכם, זה כלל ישראל. ביחיד זה שונה. ביחיד, הקשר של היחיד עם הקדוש ברוך הוא יותר על בסיס החיובי. אדם בוחר, או בחירה חופשית שלו, להיות עובד השם. כמה שהוא יבחר, יהיה יותר קשר. אבל בכלל, זה לא תלוי בבחירה. גם נגיד יעשו עכשיו משאל עם, חס ושלום. חס ושלום יעשו איזה משאל עם, ישאלו שאלה אחת את כל הציבור. האם אתם רוצים להיות העם של הקדוש ברוך הוא? יהיה הצבעה, 99% מהחס ושלום עם ישראל, אנחנו לא רוצים להיות העם של הקדוש ברוך הוא. זה לא רלוונטי לכם. אני, אתה בא משם. לא יעשו. יחיד, חס ושלום, יחיד, כן. מצבים, יחיד שהוא מנתק את הקשר שלו, יכול להתבלט את הקשר לכלל ישראל, לצאת מהכלל. יש אנשים שיצאו מכלל. כל ישראל שלנו הבא, יש כאלה שיצאו מהכלל. כמו שנאמר בהגדה של פסח, לרשע, מה נגיד לו, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אילו היה שם, לא היה נגע. יוצאת עצמך בכלל ישראל. שוב אנחנו רואים את ההבדל בין הצד החיובי לצד השלילי. ביחיד מתגלה יותר הצד החיובי, הבחירי. בכלל ישראל, אין זה לא, זה לא דרך החיוב. בדרך השלילה. אין אפשרות, אין בחירה, אין אופציה. בחימה שפוכה הם לא חליפה. היחיד מקבל את אלוקותו עליו. יוצא ששני הפסחים מכוונים כנגד שני הצדדים. העשה והלא תעשה. החיובי והשלילי, הבחירי והטבע. יש הכרח ויש בחירה. עצם הבחירה של הקדוש ברוך הוא בכלל ישראל זה הכרח, זה לא בחירי, זה שלילי, זה לא תעשה, זה פסח ראשון. פסח שני זה הצד של הבחירה. היחיד נדחה לפסח שני, אומר את המשנה, אין רבים נדחים לפסח שני. ולכן גם אנחנו רואים שטומאה הוא תורה בציבור. אפילו אם נגיד יש כל עם ישראל טמאים, עושים פסח. למה? כי זה לא משנה. בטח, אתם מחוברים לריבונו של עולם. כולם טמאים. מה עם כולם טמאים? טומאה הוא תורה בציבור. עושים פסח גם בטומאה. ולא משנה את המציאות.
יחיד
שיחיד. יחיד צריך טהרה וקדושה. אם היחיד הכין את עצמו, כן. אם לא, לא. אז רואים שהיחיד הוא יותר צריך לבחור. הציבור לא בוחר. גם אם כולם טמאים, עושים פסח. פסח בטומאה. הרבים אינם נדחים. אין צריך טהרה. ככה לשם שאמרו עליה. את הרבים לא צריכים טהרה. למה? כי זה לא דרך הבחירה החופשית. מצד הכלל. יחיד צריך טהרה. מי שלא עשה פסח ראשון, עשה פסח שני. מתי? בחודש השני. זאת אומרת שיש הבדל בין החודש הראשון לחודש השני. החודש השני מראה מה? שיש אפשרות. מה זה שני? שניים. בחירה. שתי פשוט. הראשון אין בחירה, זהו, יש רק אחד. מורה מרב זה קשור לעוד דבר, שלכן גם פסח שני הוא רק יום אחד, ואילו חג המצות זה שבעה, כי הפסח הראשון הוא מצד האומה הכללית, ולכן זה נמשך שבעה ימים. שבעה ימים הכוונה מהלך שלם של הטבע. שבוע זה מהלך של הטבע, העולם נברא בשלם. זאת אומרת, זה לא מצד הבחירה, בחרתי. זה הטבע, זאת המציאות, כמו בריאת העולם, שבעה ימים. אבל היחיד זה כבר השאלה שלך, שאתה החלטת לבחור ככה, מצד הפרט. כדי להורות שיתברך אלוהים על כל פנים, לכן אין רבים נדחים, אפילו טמאים יעבדו לפניו. בסוף פרשת בו, ממש ממש לקראת סיומה של יציאת מצרים, יש לנו שתי פרשיות תפילין. פרשיית קדש, הפרשת והיה כבי אחר כך מסיימת פרשת בור את יציאת מצרים. ובפרשיות האלו ישנם שתי מצוות בעיקר. מצווה אחת מצוות תפילין, ומצווה שנייה מצוות קדושת בכור. תפילין קדושת בכור. זה שתי המצוות שאיתם בני ישראל יוצאים מצרים. וזה צריך להבין למה. למה שתי המצוות האלו נבחרו להיות במצוות שהן מלוות יציאת מצרים. הפרק הבא יעסוק בעיקר בתפילין. גם קצת בעוד דברים, אבל בעיקר בתפילין. וסוף הפרק הזה המהר"ל יעסוק בדין קדושת בכור. לכאורה טעם פשוט, למה דין קדושת בכור? כי הרג הבכור פשוט, המצרים מתו הבכורות, ולכן לדורות אצלנו יש קדושת בכור. קדושת בכור פטר רחם בישראל, באדם וגם בבהמה, כבר בהמה הפעורה, ואפילו פטר חמור תפדה בשק. יפה. מה ההגדרה של בכור? פטר רחם. ולכאורה, אם מצוות בכורות זה כנגד מכת בכורות, אז זה לא דומה. כי מכת בכורות לא הייתה רק על פטר רחם. כשהמצרים, הקדוש ברוך הוא הרג להם את כל הבכורות, הוא הרג את כל הבכורים, גם בכורים שהם לא פטר רחם. למשל, יש אישה שהיא נישאה לאדם, כן, והיא כבר הייתה נשואה לפניכם, נישואים שניים, בעלה הוא רווק, נישואים ראשונים, ונולד להם ילד, עושים לו פדיון הבן. ואיך הילדים מנישואים קודמים? לא עושים לפדיון הבן. למה? כי הוא לא פטר רחם, למרות שהוא בכור מצד האבא. מצד האבא הוא בכור, פעם ראשונה זה הילד הראשון שלו, אבל הולכים לפי האמא. יש, קראתי תשובה מטלטלת של הרב עובדיה יוסף. היה מקרה, הייתה אישה בעלת תשובה, שלא עלינו, כשהייתה עוד לא בעלת תשובה, אז היא הרתה, הייתה בהיריון, והיא פילה, עשתה הפלה. והיא חזרה בתשובה, ולא סיפרה לחתן, עכשיו יש צדיק, בחור ישיבה, לא סיפרה לו כלום. והתחתנו בו וזה, והיא לא חשבה יותר מדי, אמרו לה, תספרי, אז בעלת תשובה. ואז נולד להם בן, ואז פתאום, פתאום לא עלה בראש, שעכשיו שנולד בן, אם היא תספר לבעל שבעצם זה לא, זה לא אפשר לעשות פדיון הבן, אז היא צורי איזה אימא מאומה, עכשיו מה, לא סיפרת לי וזה, ומה היה, והיה לך קשר עם מישהו, והוא בחור ישיבה, תמים וזה. מצד שני, יעשו פדיון הבן, וברכה לבטלה. שם יש רוצת שיש הרי לבטלה. סתם זה ברכות שלא צריך לברך. אז השאלה שלו של אותה, התשובה של הרב עובדיה יוסף, מה לעשות את זה? כדי לא ליצור סכסוך, ושלא יהיה, שיהיה שלום בית, מעביר שם מה לעשות. זאת אומרת, פטר...
מה היה התשובה?
אתה רוצה שאלה לתאום את התשובה. כן, הוא מצא הסבר, מצא דרך בהלכה שהיא לא תספר. לא תספר את זה, הוא לא חושש לכל ה...
ואז הם עשו פדיון מעד כן.
עשו והיא לא אמרה כלום. עשו פדיון הבן, שלא אמרה שום דבר. מה?
יש איזה
כמו
סוטה שאפשר
שימחק. כן, זה דרך הדרוש, זה ודאי נכון, אבל צריך גם לבסס זה הלכתית. אז הוא מבסס זה הלכתית, אבל לענייננו אתה רואה שזה לא אותו דבר. אילו במצרים מתו מי כל הבכורות מאב, אני חושב זה לא דומה. אם כבר אתה עושה זכר למכת בכורות, אז למה פטר רחם? תעשה שיהיה כמו מכת בכורות, שכל הבכורים מאב יהיו, יעשו, צריכו פדיון הבן.
אם זה
לא בכור מאב,
וזה
רק
בכור
מאב,
זה גם כאילו
נכלל בעבידה? אצל המצרים? אני לא יודע, נראה לי שלא. כי רואים במצרים שהעיקר המכה הייתה על בכור מאב. מה כתוב? הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. לא כתוב בכור... פטר רחם, בכור לאם, אלא בכור לאב, וזה מפורש במחילתא. כתוב במחילתא שבמצרים הייתה תופעה נוראה. המצריות, הנשים המצריות הנשואות, היו מזנות תחת בעליהן ויולדות מרווקים. וככה היה נוצר שביכולת שבאותו בית אישה אחת ילדה כמה ילדים וכולם בכורים, כי היא זינתה עם כל מיני אנשים רווקים. זה גילו הירות של מצרים, והיה יכול להיות שהיה שם כמה מתים באותו בית. אז לכאורה חוזרת השאלה, למה לדורות קבעו מצוות פדיון לבן? הם פטר רחם, למה? תלך אחרי אבא ולא אחרי אמא. לקדושה לא נתקדש רק פטר רחם. צריך להסביר את הסברה, למה? כנראה שיש פה משהו שמתחדד בהבדל בינינו לבין המצרים. אומרים שזה לא סתם, יש פה איזו נקודה שצריך להבחין. אומר המהר"ל, אין ראוי לקדש רק דבר שהוא ראשית המציאות. מצד שהוא ראשית המציאות הוא קדוש. כי ראשית המציאות יש קדושת המין. כי השם יתברך הוא הראשית. לכן ראוי לתת אליו ראשית. ולכן ביקורי האדמה נקראים ביקורים בכור ראשית. ויש בהם קדושה. וראשית הפרי שהוציא האדמה קדוש. וראשית המציאות בפטר רחם תלה. שעכשיו יוצא למציאות. ולכן אין מעלת הקדושה רק בפטר רחם. וכן בתרומה ובחלה שנקראים ראשית. הראשית יש פה קדושה. אבל בכור אב, למרות שהוא ראשית עונו, זה הילד הראשון שהוא הוליד, כוחו של אב, אינו ראשית המציאות, שלא נמצא ראשית בעולם, ואין קדושה רק לראשית המציאות. וכך בכור אב ראשית הכוח. בכור אם זה ראשית במציאות בפועל. ואין שאלה קדושה רק לראשית המציאות. מרק פה אומר דברים שצריך להבין אותם. הוא אומר שהנושא שלנו זה להבחין בין טומאה לקדושה. דרך פרשיית בכור אנחנו רוצים להבחין בין טומאה לקדושה. מה זה קדושה? קדושה, אומר המהר"ל, זה המציאות באמת. זה נקרא קדושה. קדושה זה המציאות. קודש זה המציאות באמת. וטומאה זה לא מציאות באמת, זה מה שכאילו מציאות. זה שקר, זה דמיון. יש לפעמים דברים שהם לא באמת. מה אנחנו יודע שדבר הוא שקר? כשיש דבר שהוא לא מצליח להתממש. זה לא מצליח, זה לא שורד. זאת אומרת שהוא לא באמת, הוא לא אמת. האמת היא המציאות. הקדוש ברוך הוא אמת. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הראשית. מה זאת אומרת שהוא הראשית? הוא הסיבה האמיתית לכל דבר. אתה רוצה להבין מה הסיבה באמת, מה הסיבה באמת לכל דבר? זה דרך כזה רצון השם. הקדוש ברוך הוא הסיבה באמת. יש בעולם הרבה דברים שהם לא הסיבה באמת. זה לא הסיבה באמת. אומר, זו הסיבה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. לא, זה לא בגלל זה. זה לא באמת. הסיבה באמת, באמת, זה הקדוש ברוך הוא. הוא הראשית, הוא ההתחלה. כל הדברים שאתה רואה, זה לא ההתחלה באמת. מי שבאמת, באמת, הוא השורש, הוא הראשון, הוא באמת יצר את הכל, זה ריבונו של עולם. אנחנו, עם ישראל, רוצים לברר תמיד מה באמת, באמת, הראשית של המציאות. מה הדבר, מה באמת גורם לכל דבר בעולם? זה נקרא קודש. מה זה קודש? זה הרצון לברר מה באמת מביא, מנהל את המציאות, משפיע על המציאות. אדם הולך לשדה, יש לו מלא, מלא פירות. הוא שואל, בזכות מה יש לי פירות? בזכות מה? כי עבדתי קשה. בזכות שאני, יש לי אדמה טובה, בזכות הגשם, בזכות השמש. לא, זה לא בזכות זה. לא בזכות זה יש לך פירות. אתה יודע למה בזכות מה יש לך פירות? בזכות שהקדוש ברוך הוא ברך את האדמה. אין בזכות יש לך פירות. אתה יודע למה את כל הסיבה האמיתית של כל הפירות שיש לך? זה הראשית. הראשית זה הסיבה לכל זה שהשם ברך אותך. לכן אתה לוקח את הפירות הראשונים, זאת אומרת, אתה רואה את זה, זה הדבר, זה שזה המציאות, אתה יודע למה זה? בגלל הקדוש ברוך הוא, אתה מביא את זה ביקורים להשם. זה נקרא ראשית. כל עוד דבר הוא לא נמצא במציאות, באמת, אז אנחנו לא מבררים, לא יכולים לברר את הסיבה האמיתית. מה זה מצרים? המצרים, טומאת מצרים, כמו שאנחנו רואים שהמצריות היו מזנות תחת בעליהם. מה זה מזנות תחת בעליהם? הכל שקר. זאת אומרת, יש ילד שאבא שלו אומר, או, זה בני בכורי. והוא לא יודע מה זה בני בכורי. יכול להיות שהאישה שלך בכלל יש לה ואני בחורים לאחרים. זאת אומרת שאתה חושב שזה הבחור, זה לא באמת הבחור, שקר, זה לא באמת,
כי האישה שלו
זה הבחור שלו, אבל זה לא המציאות. המציאות, מי מוליד את הילד?
אישה.
האישה. זאת אומרת, מה באמת באמת הבחור? מי באמת הבחור? מי הוליד את הילד? מי גרם לו? הרי אם האדם, אם האישה לא הייתה רוצה להוליד, היא לא הייתה יולד. זאת אומרת, זה הכל תלוי בסופו של דבר באישה. היא תחליט האם יהיה פה... זאת אומרת, הלידה של האישה, היא וזה עכשיו זה באמת נמצא. הכל עוד זה לא באמת נולד, אז זה יכול להיות שלא יתממש. זה לא באמת מציאות. אז הבכור מאב זה משל לדברים שהם לא באמת באמת הסיבה למציאות. הם לא באמת הסיבה. הסיבה האמיתית למציאות זה האמא. האמא זה הסיבה האמיתית למציאות. המילה אמת מתחילה באם. שהמילה אם, אמת, א', מ', אם. לא אב. זאת אומרת שהאמת זה השאלה מה באמת באמת ומכן אצל האמא. אדם באמת לא יודע מי אבא שלו, אמא שלו אבא לא, זה בוודאי, והוא יצא משם אל האבא, זה סימן שאלה, הוליד, לא הוליד, כן, לא הוליד, שקר, אולי, אולי הרבה נשים מזנות תחת בעליה, ופתאום השקר מתפוצץ למקרים למצרים בפרצוף. באותו בית פתאום יש כבר הבכורות, זה לא ברור מי הבכור באמת. אז פתאום האבא כבר לא בורא את האח, המציאות הופכת על פניך. אז אנחנו רואים, אנחנו עם ישראל לכם, עושה לנו הכל באמת. אנחנו בכל דבר רוצים לברר באמת, סיבה אמיתית, את המציאות באמת. זה מטרת הקודש, כן.
אבל גם אצלנו כל הייחוס הוא מוסר על האבא, השבט.
אנחנו עוסקים בקדושה. מה זה עסק קדושה? קדושה, הכוונה, מה באמת באמת המציאות. מה באמת המציאות? הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי זה האמא. כי עכשיו זה באמת נמצא. כל עוד זה לא היה, הוא לא נולד, אני לא יודע באמת מה הסיפור פה. זה הדבר שאני יכול להגיד בוודאות. הילד הזה הוא הבן של אימא שלו. הנה, זה יצא מהרחם שלה. זה אמת, בטוח. אז אנחנו אומרים רק, מבררים רק את האמת באמת. לא משהו שהוא לא חד וחלק האמת. מצרים משקרים. עולם של שקר, של תומה. לא יודעים את האמת. אנחנו מבררים תמיד את האמת. רוצים לדעת את האמת. האמת היא אמת, אמת היא נוקבת, האמת היא חזקה, צריך לברר אותה, צריך להגיד את האמת. אז פרעו, אז הקדוש ברוך הוא מכה את כל הבכורות של מצרים, זאת אומרת השקר מתמוטט, זה נקרא מכת בכורות. הבכורות של המצרים מתים, כלומר השקר של המצרים מתגלה וכל השקר מתפוצץ. ועל הרקע הזה המבדיל בין קודש לטומאה, בין אמת לשקר. ישראל אמת. ואנוכי נטעתיך שורק כולו זרע אמת. כך נאמר על ישראל.
הבכורות
שמתו
זה
בכורות
על פי
האמת? מאה, רואים שזה יקר מאה.
אז זה לא מתפוצץ,
זה
יכול להתפוצץ.
מה? זה מתפוצץ עכשיו.
אה, זה לא
מכל הרוקים. באותו בית יש כמה בכורים. תחשוב שנגיד יש שם הבת הבכורה, בת היא בכורה, ופתאום מת את הרגע, למה הוא מת? אמרו רק בכורים, היו לו רגועים. המצרים, פתאום איך זה קרה, מה קרה? אה, פתאום צריכה לספר את האמת, האמא, כן, באמת הילד הזה, מה, לא, כל מתפרק. השקר מתנפץ. כתוב בנך. אבל זה בדיוק ההבדל, כי זה לא קדוש. מה זה קדוש? קדוש זה ראשית המציאות, המציאות באמת. טוב, אנחנו נסיים בזאת השם פעם הבאה, בשורות טובות.